כאן רשת בית. קובי ברקאי. כאן רשת בית. הידברות עם קובי ברקאי. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם. בהידברות אני מארח הפעם את הפרופסור אליס ברזיס. הפרופסור ברזיס היא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, היא ראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, ויש לנו הרבה על מה לדבר, מי בחוץ ומי בפנים, והכלכלה בכלל. שלום פרופסור אליס ברזיס.
שלום, קובי.
אני שמח לארח אותך כאן, וקשה מאוד היא דרכנו, ולא קלה כלכלתנו, מה שנקרא. בואי נתחיל דווקא מן המקומות הרחוקים יותר, להרחיק מאיתנו עדויות על כלכלה. ממתי בעצם הכלכלה משקפת מראה או מצב לשינויים פוליטיים, מדיניים, חברתיים, מלחמות וכולי? ממתי הכלכלה תופסת מקום כל כך חשוב?
כלכלה תמיד תפסה מקום חשוב, הרי חיוני לכל בני אדם שיהיה להם גם אוכל וגם בית, וכל ההיסטוריה של האנושות מאוד מאוד מבוססת על שאלות כלכליות, לא פחות מאשר שאלות פוליטיות. לכן הכלכלה הייתה תמיד נושא מאוד מאוד חשוב.
אבל לא תמיד היו בורסות ושווקים של נפט שמיד הושפעו מכל מיני שינויים.
אז תתפלא, כבר במאה ה-17 יש כבר נתונים על הבורסות. יש לך נתונים. לא רק זה, אלא אנחנו יודעים שכאשר האוניות הגיעו עם הנתונים החדשים, אז הנתונים על המניות הושפעו, כך שהרבה מאוד זמן יש לנו הוכחות כמה הכלכלה היא חשובה, וכמה אפילו העולם הפיננסי הוא חשוב. אם אנחנו רוצים לדבר על העולם הפיננסי, אנחנו יודעים את החשיבות של הבנקים באיטליה. אנחנו יודעים אפילו יותר קרוב אלינו עם הולנד, שכל המסחר של הולנד מבוסס על בנקים, ואפילו היהודים שיחקו משחק מאוד מאוד חשוב, תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי הם היו עם הון, והם אפשרו לכלכלה ההולנדית גם להתפתח. אז דווקא הכלכלה לא פחות חשובה מאשר הפוליטיקה לחיי היום-יום של בני אדם.
לא, אבל בעיקר מעניין אותי לדעת אם ניקח איזשהו מקרה, אם הכלכלה השפיעה על הפוליטיקה או הפוליטיקה השפיעה על הכלכלה, מה משפיע יותר על מי?
זו שאלה מצוינת, ובמה זה משני הצדדים. אם הכלכלה לא טובה, אז יש לך מהפכות. הדוגמה הטובה ביותר זה המהפכה הצרפתית, גם המהפכה הרוסית, אבל המהפכה הצרפתית זה בגלל שרצו להעלות מיסים, ואז דווקא זה היה בזמן של חורף קצת קשה מבחינת מזג האוויר, ולכן הם ידעו שהתפועה לא תהיה מאוד טובה. הנה, כך התחילה המהפכה הצרפתית. רצון היה חור קצת בתקציב של המלך, הוא חשב להעלות מיסים, וכך זה התחיל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל על הקשר בין כלכלה ופוליטיקה או מערכות פוליטיות, והן מאוד מאוד קשורות אחת עם השנייה. מצד שני, גם גם הכלכלה משפיעה על אז כלכלה משפיעה על הפוליטיקה, הפוליטיקה משפיעה על הכלכלה, כי אם אתה עושה שינויים גדולים, הדבר הכי גרוע שאתה יכול לחשוב, זה מה שקרה בסין, החלטה של שינוי רדיקלי, שהביא לכך שמיליוני אנשים פשוט מתו. זאת אומרת, הקשר הוא קשר סימביוטי חזק לאורך כל התקופות.
פרופסור ברזיס, הכלכלנית הדגולה, ואנחנו עוד נדבר, כי אתם גם מכנסים מדי כמה חודשים או מדי חודש בחירי כלכלנים כדי להשפיע על נתונים ועל החלטות בבנק ישראל ובמשרד האוצר. אבל נניח לזה כרגע, כי אני עוד מאוד מתעניין לראות מה קורה בעולם ולאן הגענו היום בעולם. כי אנחנו תכף נגיע לגלובליזציה, תכף נגיע לתמונת הכלכלה העולמית של היום. אבל לפני כן אני רוצה לשאול, למה המלחמה באוקראינה משפיעה על כל העולם?
כי אנחנו נמצאים בדיוק במצב מאוד גלובלי, שכל מה שקורה במדינה אחת תשפיע גם על מדינות אחרות. אוקראינה, אנחנו גם מבינים שזה לא רק אוקראינה, זה רוסיה. ורוסיה היא במעמד של מדינה מאוד חשובה. אנחנו גם מבינים שיש אולי פה רצון להשתלט, וזה אומר שכל המצב הגיאופוליטי יכול להשתנות. אז זה די ברור שזה ישפיע. אבל פה אתה גם שואל שאלה קצת אחרת גם. למה היום אנחנו כל כך ערים למה שקורה, כאשר אולי לפני כן פחות? אולי לפני כמה שנים, הרי גם רוסיה גם השתלטה על קרימיה, ואנחנו לא אמרנו כלום. זאת אומרת, העולם שתק. למה היום העולם לא שותק? אני חושבת שהשינוי הגדול הוא התקופה בה אנחנו חיים. אם אנחנו מסתכלים על 300 השנים האחרונות, ההבדל הגדול עם התקופה לפני כן הוא שאין אומות אלא יש מדינות. כולנו נמצאים באיזושהי מדינה. והמדינות היו פעם עם מדינה שהיא הגמוניה, שהיא החשובה ביותר. בואו נחשוב על המאה ה-19. המאה ה-19 זה התקופה שאנחנו קוראים לה פקס בריטניקה. זאת אומרת שאנגליה מ-1850, אפשר לומר, עד 1914, היא המדינה החשובה ביותר, והיא פחות או יותר זאתי שיש לה הגמוניה טוטלית, וכל העולם מסתכל על מה היא עושה. היא כל כך חזקה, שכל המדינות האחרות מרגישות שאין סיבה לעשות מאבקים, לכן זו תקופה הרבה יותר שקטה. זו תקופה שיש גם סחר חופשי שמתחיל, זו תקופה גם שיש הרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים. ואז יש שינוי בעולם, כי ארצות הברית מתחילה לצאת, לעלות ולעבור את אנגליה ולהיות המדינה יותר חזקה. אבל אז מה קורה? מאבק כוחות, כל אחת רוצה להיות המדינה החזקה. ואז מה יש לך? יש לך מלחמות. בין 1914 ל-1945 ישנם מדינות רבות שכל אחת רואה שהיא יכולה להיות אולי מדינה חשובה, ויש לך באמת מאבקים גם פוליטיים, גם מלחמות וגם מאבקים כלכליים, המסחר כמעט נפסק, עד שב-1945 נהיה מאוד ברור ששוב פעם יש מדינה אחת יותר חזקה מכל האחרות, וזה ארצות הברית. ואנחנו כבר לא במאבק כוחות, אנחנו במדינה אחת שהיא ההגמוניה. מה זה משנה? אז יש לנו מוסדות להביא שלום, להביא יותר קשר של מסחר. אז יש מה שנקרא אגת, זאת אומרת ההסכמים הבינלאומיים של מסחר שנמצא בג'נבה. יש לך את האום שצץ על מנת שיהיה יותר הבנה של שלום בין המדינות.
כן, אנחנו מדברים, כן, אנחנו מדברים על סוף תקופת נשיאותו של רוזוולט, כשהוא מקים את האום ומנצח, נכון. עוזר לנצח את מלחמת העולם השנייה, ודואג באמת לעניין מאז כבר הניו דיל להסכמי סחר ולעבודה ולתעסוקה, אבל ארצות הברית מחזיקה את ההגמוניה הזאת, נדמה לי, עד 2010. ואז קוראים פתאום מאבקי כוחות. איך נראים מאבקי כוחות מ-2010?
אז יש לך, אין לך כבר את האחרי הגעת ה-WTO, תמיד היו הסכמים, הנה, הסכם דוחה לא עובר, זאת אומרת, מה אתה רואה עכשיו? אתה לא רואה הסכמי סחר, אתה רואה בדיוק הפוך, בין סין, הרי סין היא בדיוק מעצמה, שכמו שארצות הברית, במאה ה-20 התחילה לצוץ, עכשיו זה סין, ומה אנחנו רואים? שדווקא במקום הסכמים, יש לנו כל הזמן החיכוכים, ארצות הברית, רוצה להחזיר חזרה אליה הביתה את כל הייצור של השבבים, היא כבר לא מוכנה לעשות מסחר בינלאומי כל כך מפותח עם סין, סין נמצאת בבעיה בדיוק בגלל כל החיכוכים האלו והמלחמות כוח, וזו התקופה הקשה שאנחנו חיים, אין הגמוניה, ולכן יש מאבק כוח מאוד גדול בעולם. יש לך סין, רוסיה וארצות הברית.
כן, רוסיה נשים אותה רגע בצד, כי כשנפלו החומות גם הבנו במה השקיעה את רוב הכסף שלה ואיך היא נראית, ולא נדבר על האוליגרכים שצמחו שם, נעזוב את זה, יש לנו מספיק עניינים שלנו להתעסק בהם. אני מבין שמאבק הכוחות הזה מביא למלחמת סחר, אנחנו נגיע לקפיצה של 2023 ומה שקורה בעולם, אבל אני מבין שמאבקי הכוחות האלה גם גורמים לכך שעולים וצצים במצב כזה ערכים של לאומניות ופופוליזם.
בדיוק, בדיוק, כי ברגע שיש מאבק כוחות בין מדינות, אזי העם, יש גם ערכים של לאומיות שגם צצים. זה בדיוק מה שקרה בהתחלת המאה ה-20, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. וזה תמיד, למה זה פופוליזם? כי מה שקורה ברוב הארצות, הוא שיש הבדל בין האליטות והעם. העם נהיה יותר לאומני, והאליטות דווקא אוהבות יותר את הקשרים בין העמים. זה יותר מתאים לרצון שלהם לקשרים וליותר פוטנציאל לסחר. אז יש לך לא רק מאבק בין מדינות, אבל מאבק בתוך מדינות, וזה גם מה שקורה בישראל.
בהחלט, אני אציין לפני שאנחנו עוברים אל הדבר הבא, שבתחום הזה שכרגע פתחנו בו את השיחה, ושדיברנו על המחזוריות במנהיגות העולם כפי שתיארת אותה, זה תיאוריה שחוברה על ידך ביחד עם זוכה פרס נובל פול קרוגמן, שנקראת ליפפרוגינג, קפיצת צפרדע.
נכון, אנחנו בדיוק שאלנו את עצמנו מה קורה בעולם כאשר ישנה מדינה שמתחילה לפתח שיפורים טכנולוגיים יותר מאשר המדינות האחרות. ואנחנו התחלנו להסתכל באמת מה קרה לאנגליה במאה ה-19, והבנו שהיא עברה את כל המדינות האחרות, כי היא בדיוק פיתחה פיתוחים טכנולוגיים יותר מאשר האחרות. אנחנו קוראים לזה המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית לא הייתה בצרפת. המהפכה התעשייתית לא הייתה בארצות אחרות. היא קרתה בדיוק באנגליה, ובאנגליה הייתה לה את האפשרות של הפיתוחים האלו, ולכן היא התקדמה ונהייתה המעצמה הגדולה. אותו דבר קרה במאה ה-20 עם ארצות הברית. ארצות הברית התחילה לפתח טכנולוגיות בזכות הידע שלה עם הרכבות ואיך בדיוק מבצעים שיפורים טכנולוגיים. היא גדלה, היא נהייתה המעצמה. והשאלה באמת הגדולה שאנחנו חייבים לשאול זה מה הלאה. האם לאחר שאנחנו רואים בהיסטוריה שפעם היה הולנד, אחר כך אנגליה, פקס בריטניקה, אחר כך ארצות הברית, פקס אמריקנה, האם לאחר שנעבור את התקופה הזו של מאבק כוחות שהיא תקופה קשה, מי תהיה, איזו מדינה תהיה המדינה הבאה שלאחר ליפרוגים תצליח להיות המעצמה הבאה, ההגמוניה הבאה? זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול.
זאת אומרת, אנחנו נכנסנו לתקופה של כבר יותר מעשור, שאנחנו במלחמת אינטרסים.
לגמרי.
מי אחראי לזה?
אז ההיסטוריה, זאת אומרת, זה לא... העולם מתנהל כך שלמדינה אחת יש את ההגמוניה, היא מתפתחת, אבל מדינה אחרת מצליחה לפתח טכנולוגיה חדשה, שהיא טובה יותר, והיא מצליחה על ידי כך לפתח את הכוח שלה מול הארצות אחרות, ולקבל את ההגמוניה.
כן.
כן?
כן, כן, את יכולה להמשיך, ו...
כן, והשאלה היא, האם או מה יהיה, מה תהיה הטכנולוגיה הבאה שתביא למדינה את האפשרות להיות באמת ההגמוניה הבאה.
מי שמחפש...
ואין לי תשובה.
ברור, ברור, אבל מי שמחפש את מאבקי הכוחות שאנחנו ממש חווים בימים אלה, בין ארצות הברית לסין בעיקר, ואנחנו רואים את המעורבות ההולכת וגוברת של סין, את הייצור הענק שלה, לא צריך להתפלא, כי נדמה לי שכבר ב-2010, כשהחלה להתמוסס ההגמוניה האמריקאית,
נכון.
בדקו וראו שהתלג של סין במונחי כוח קנייה כבר משתווה לתלג של ארצות הברית, וזה מדהים.
נכון, אבל במונחים פר קפיטה, זאת אומרת במונחים לנפש,
ברור.
זה רחוק מאוד.
כן.
אבל מכיוון שיש מיליארד, כן, וזה אומר... זה מפחיד אם אתה רוצה, כי זה אומר שמבחינת האפשרויות שלה הצבאיות, היא כמעט, יש לה את הכוח כמו ארצות הברית. זאת אומרת שאנחנו באמת בתקופה שיש לך מעצמות, שכל אחת רוצה להיות ההגמוניה, ולאף אחד כרגע אין הגמוניה, זאת אומרת מאבק כוחות, ומאבק כוחות, זה מסביר את האי שקט בעולם, זה מסביר את אוקראינה, זה מסביר את טראמפ. הרי כשטראמפ עלה, מה הוא אמר? הוא לא אמר, אנחנו נחיה טוב, אני אגדיל את הרווחה. זה בכלל לא עניין אותו. מה שעניין אותו הוא שארצות הברית תהיה ראשונה. זאת אומרת, ברגע שאתה מדבר על להיות ראשון, זה אומר שאתה יודע שאתה מאבד זאת. ולכן זה גם מסביר מה שקורה בישראל, כי אם הייתה הגמוניה בישראל כרגע, לא היו המאבקים האלו על דמוקרטיה ועל אליטות מול העם, היה הרבה יותר שקט, כי הייתה הגמוניה בעולם. אבל לצערנו זה לא המצב.
פרופסור ברזיס, בואי ברשותך נשחק משחק תפקידים לרגע קאט. את מסכימה?
בסדר.
את ואני המדינה. אנחנו הולכים לעשות תקציב. בסדר? אנחנו נסמכים על כל מיני אנשים שהחליטו שאנחנו נעשה את התקציב, מה שנקרא קבוצות אינטרסים, שלא לקרוא להם מפלגות וקואליציות ודברים אחרים. ואנחנו מביאים תקציב למדינה, שאנחנו אומרים, הנה זה התקציב, סגור, מוכן, לא חרגנו ממסגרת התקציב, לא הגדלנו את החוב, אבל אנחנו מגלים אז דבר אחד, שלקבוצה האחת שחייכה אליי נורא יפה הבוקר, נתתי 13 מיליארד, ובהכרח, אם אני שומר על מסגרת התקציב, לקבוצה השנייה שלא הספיקה עוד לחייך הבוקר, לא נשאר. מה עושים?
אתה מסתכל על התקציב באמת במונחים של מאבקים. דווקא על התקציב, אני חושבת שמדינה יכולה בהחלט לטפל דווקא בתקציב, לא במונחי של מאבקים, אלא באמת במובנים של מה טוב לצמיחה. ולא להסתכל מי מקבל יותר, אלא איך אנחנו נוכל להגדיל את העוגה. כי הרבה פעמים הטעות היא בדיוק לנסות לתת לקבוצות מסוימות, מדינות שצומחות יותר מהר, הן מדינות שדווקא חושבות רק איך להגדיל את העוגה. ואיך להגדיל את העוגה זה מאוד מאוד פשוט מבחינת הידע הכלכלי שיש לנו. להגדיל את העוגה, אתה צריך לטפל במיוחד בחינוך, אבל לתת חינוך טוב. חינוך טוב זה לא תקציבים, חינוך טוב זה אפשרות לילדים לקבל את הידע שאנחנו חייבים לדעת במאה ה-21. הדבר השני שצריך לתת, וזה ברור כשאנחנו רואים את הבעיות של מדינת ישראל, זה תשתיות. אתה לא יכול לחיות בלי תשתיות של כבישים טובים ובמיוחד רכבות. ובזה אנחנו מאוד 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 נמצאים במצב לא טוב מול העולם. זה באמת, אם אתה מסתכל על הרכבות במדינת ישראל, ואתה לא מסתכל רק על מדינת תל אביב, אתה אומר, זו מדינה מתפתחת ולא מפותחת. והדבר השלישי שצריך גם להסתכל, זה מערכת הבריאות. ומערכת הבריאות שהייתה מערכת מצוינת בישראל, מתקלקלת עם הזמן בגלל שהתקציבים לא מאפשרים לה לגדול ביחס לגודל
האוכלוסייה והנזקקים.
האוכלוסייה שהולכת וגדלה. כן, ואם יש לנו נזקקים, ואם יש לנו קבוצה שהולכת וגדלה, שאומרת שהיא ענייה, הבעיה המאוד גדולה של ישראל הוא שהעניים הם גם תוצאה ממה שהם עושים. אם מישהו אין לו את הידע שיש צורך בו במאה ה-21, איך הוא יוכל אחר כך להתפרנס בתקופה שיש לנו ויותר ויותר טכנולוגיה מאוד מפותחת?
אבל אני כיוונתי לזה ש... ונניח שלא הייתי מתוך התקציב נותן 13 מיליארד לקבוצה מסוימת, ולוקח ונותן 5 מיליארד לבתי החולים, הייתי אולי מצליח להרים אותם סוף סוף על הרגליים, לא?
אתה... אוקיי. המשחק של כמה אתה באמת יכול לתת, הרי בסוף אתה מדבר על תשתיות. תשתיות זה הון. אתה לא יכול להסתכל על כמה תוכל לתת, בלי להסתכל על מהו סך הכל החיסכון שילך להשקעות. אנחנו מדינה שהפריון אנשים הוא יחסית מאוד גבוה. זאת אומרת שהחברה, האוכלוסייה שלנו גדלה 2% לשנה. אנחנו המדינה המפותחת היחידה במצב כזה. 2% לשנה, זה אומר שכל הזמן יש לך אוכלוסיות חדשות, ואתה צריך, אם אתה רוצה לשמור על הרמת ההון שהייתה לפני כמה שנים, אתה כל הזמן צריך להגדיל את ההון בהרבה, ואתה לא מסוגל. ולכן אנחנו נמצאים ב-2023 במצב שאנחנו מסתכלים על המדינה, ואנחנו אומרים, אנחנו לא בשיווי משקל לזמן ארוך, צריך לקחת החלטות. או אנחנו ממשיכים עם גידול אוכלוסייה כמו שהוא, ואז אנחנו נהיה ברמת הון ותשתיות, כמו בדרום אמריקה, או שאנחנו מסכימים שאנחנו יכולים להקטין, זו החלטה של, של, של כל פרט ופרט, להיות עם אוכלוסייה שגדלה פחות, ואז אנחנו נוכל לחיות עם רמת הון יותר גבוהה, זאת אומרת שסך הכל נחיה עם יותר תשתיות, יותר בתי חולים, וגם בתי ספר שלא יהיו, אתה יודע, כל הזמן על הקצה, אין מספיק מורים, יש הרבה ילדים פר כיתה. זו ההחלטה שהמדינה צריכה לקחת בשנים הבאות. וברור שמכיוון שיש לנו כאן, צריך לומר את האמת, שתי קבוצות גדולות עם ראייה אחרת על איפה מדינת ישראל, אני לא יודעת לאן פני מדינת ישראל. האם אנחנו בכיוון של צמיחה, של סגסוג, של הון לנפש גבוה, וזה אומר קבוצות של החרדים וגם הערבים שלומדים, שמבינים את החשיבות של החינוך, או אנחנו נמצאים במצב שהחרדים ממשיכים לרצות לחיות כמו במאה ה-19, וזה אומר שמדינת ישראל לאט לאט תדרדר להיות מדינה מתפתחת ולא מדינה מפותחת. אי אפשר לעשות הכל. זה או זה או זה, וזו ההחלטה שלנו.
פרופסור אליס ברזיס מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, בראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית. מה נעשה עד היום, או מה צריך לעשות, בנושא יוקר המחיה, איך לקרוא לזה במילים עדינות, רווחי העתק של הבנקים?
קודם כל, יחסית לבעיות הגדולות של מדינת ישראל, אני רוצה לשים בפרופורציה. אז נניח שלבנקים יש רווחים גדולים, אבל יחסית, זה לא מי יודע מה. תסתכל היום על אמזון, תסתכל על גוגל, על החברות הגדולות הבינלאומיות, על פייסבוק. אילו רווחים גדולים. הבנקים סך הכל זו מערכת יחסית ישנה. לא כל כך השתנו. אז יש להם רווחים מונופוליסטים במדינת ישראל, מכיוון שאין הרבה בנקים גדולים, הם סך הכל, ויש להם הרבה כוח, אז יש להם קצת, יש להם רווחים, וזה מעצבן אותנו מאוד. אבל סך הכל, המערכת הזו היא לא הבעיה הגדולה של מדינת ישראל. עכשיו בואו נדבר על יוקר מחיה. זה נכון שזה מעצבן מאוד. אנחנו נוסעים לחול ואנחנו רואים שאתה יכול לקנות גבינה ביורו, כאשר פה היא תהיה 20 שקל. אז זה מעצבן מאוד. וזה באמת מפריע. אבל אלו לא הבעיות הגדולות. אנחנו מדברים על זה מכיוון שאנחנו מסתירים את הבעיות הגדולות של מדינת ישראל. הבעיה הגדולה ביותר הוא שאין לנו תשתיות טובות, הבעיה הגדולה ביותר הוא שאנחנו, האוכלוסייה צומחת מהר, ובאמת אתה לא יכול לבנות בתים לכולם. אלו הבעיות הגדולות. עכשיו, אם אתה בכל זאת רוצה לשאול מה עושים עם יוקר המחיה, אז עם יוקר המחיה פותחים את המשק להרבה יותר תחרות. וכאן שוב פעם, יש קבוצות לחץ שזה לא טוב להם לפתוח לתחרות. תחשוב על היבואן הבלעדי. אז הוא יתנגד, אז סוף סוף כן, צריך להכריח אותו לקבל שיהיו גם מה שנקרא יבואן מקביל. והמדינה יכולה לעשות זאת. בקשר לבנקים, אם מפריע לך שיש להם רווחים, וזו השנה במיוחד, אז אתה יכול באמת דרך לחץ ציבורי לעשות שהנה, עכשיו הם ייתנו לכולנו גם ריבית על הפלוס, ולכן הרווחים שלהם יקטנו. אנחנו אוהבים, אנחנו התקשורת, אנחנו גם האליטה לפעמים, אוהבים לשים את הדגש על איזושהי בעיה שהיא לא הבעיה הקריטית ביותר. וזה לפעמים מצער אותי.
כן. טוב, מה נאמר, ראינו כבר על פתיחת השוק לתחרות, שמי שספג את כל ההוזלות ואת הרווחים, זה אלה שהביאו את הדברים ולא הצרכן, אבל נעזוב, כי אני רוצה עוד להספיק כמה וכמה דברים, ועוד לא דיברנו מילה אחת, אם שמת לב, פרופסור ברזיס, ודאי שמת לב, על המהפכה המשטרית שמתחוללת כאן ומשמעויותיה, נגיע לזה עוד מעט. אבל את עצמך מגלמת בגופך ואישיותך את הדמות הגלובלית. האם אכן אני צודק?
לגמרי. התחלתי, זה אולי יפתיע הרבה אנשים, אני סך הכל גדלתי בבית חרדי, בית של חסידות גור, ובזכות זה שהיינו בצרפת, אז קיבלתי חינוך טוב שאפשר לי לסיים בגרות, לנסוע לארצות הברית, לעשות דוקטורט באחד האוניברסיטאות הטובות ב-MIT, ובהיותי יהודית, הבנתי שחשוב לי, וזו תקופה באמת של חזרנו לגבולותינו, רציתי להיות חלק מעם ישראל בארץ ישראל, ולכן עשינו עלייה, ולכן כן, הייתי גם כפרופסור חבר אפילו בדרום קוריאה, כי התעניינתי מאוד להבין את הצמיחה של מדינה זו. אני הייתי בשבתונים בסין, לימדתי גם באוניברסיטת פודן בשנגאי וגם בנאנג'ינג, בהרבה ארצות הייתי מרצה אורחת, וזה אפשר לי באמת לשים את הדגש על שני ערכים הפוכים, גודל האדם, כמה אנחנו פיתחנו, היינו פעם בלי שום הון והון אנושי, היינו חיים על כך שצדנו, כן? והיום אנחנו מפתחים כל כך הרבה פיתוחים טכנולוגיים, ועוד מעט את ה-AI, שאולי יביא לכך שתהיה קץ האנושות של הומו סאפיינס. מצד שני, אז אנחנו כל כך גדולים, ומצד שני, אנחנו כלום, כן? אנחנו סך הכל לא מול העולם, מספיק שאתה מסתכל על מה שקורה כאשר יש צונאמי, או כאשר הייתה קורונה, ופתאום היינו צריכים להתמודד עם הבעיות האלו, סך הכל היינו רק אדם קטן מול המציאות הגדולה. אז אני אוהבת מאוד לחשוב על בדיוק ההפוכים האלו, שעם הראש אנחנו מפתחים דברים כל כך גדולים, ועם הגוף אנחנו כל כך קטנים.
אני אזכיר במאמר מאוד מוסגר, שבאחת מההפגנות כנגד החרדים, תקפו אותך שם עלייך עצמך, ואת כבר הזכרת, ואת עצמך אחות לחסיד גור, שעד היום חי כחסיד גור, נכון?
נכון, נכון, אבל אני בעצמי, אני מאוד מאוד ראיתי את עצמי כחלק מחסידות גור, עד לא לפני הרבה זמן, זאת אומרת, אני חייתי בעצמי בהרגשה שהרבי מגור הוא באמת דמות חשובה מאוד, ראיתי קודם כל על החסידות מאוד התעניינתי, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את הרעיון של החסידות שהביאה, שאם אתה רוצה, זה שוב פעם איזשהו מאבק בין הליטאים שהייתה האליטה הלומדת, והחסיד שפיתח את הרעיון, שבלי לדעת כלום, אם אתה רק אומר את האלף בית, אתה סך הכל יכול להיות צדיק גדול. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה בפיתוח הרעיוני של החסידות, אבל אנחנו הגענו למצב פה במדינת ישראל, שהחסידויות וגם הליטאים והחרדים קיבלו כוח פוליטי שאסור להם לקבל. הם אמורים להישאר ברמה של דת, להביא את הרעיון של מה האלוהים אומר, ופתאום הם מתעניינים בדבר שאסור להם להתעניין, בכוח ובכבוד ובכסף. ואז הם הורסים לא רק את היהדות, אלא גם את המדינה.
ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שמבין דבר או שניים בכלכלה בלי כל ספק, שהוא תומך ועומד מאחורי המהפכה המשטרית שיזם שר המשפטים לוין, יכול בוודאי, כמו רבים אחרים, להבין לאן מובילים הניירות עמדה של פורום קהלת, ומה זה עשוי לעשות לכלכלה.
אני חושבת שיש כאן מה שאנחנו אומרים, כאשר אינטרסים נכנסים בחשבון, וכאשר ראש ממשלה נשאר הרבה מאוד שנים, הוא כבר לא רואה את טובת המדינה ואת טובת העם, אלא רואה רק טובתו. לכן הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, ואנחנו לא יכולים לסלוח לעצמנו כמדינה שלא עשינו זאת, ומה שקורה במדינות אחרות, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה יותר מאשר 8-10 שנים. כאשר אתה עובר זאת, אתה מתעניין בכוח שהולך וגדל, ואז אתה הורס את המדינה. אין מה לעשות. זה בעיה בדמוקרטיה. אם אתה לא תאפשר אפשרות של מקסימום שתי תקופות, וזהו, להיבחר רק שתי תקופות, אזי אתה גורם לכך שאתה רוצה יותר ויותר כוח, ואתה מוכן להרוס את המדינה.
כשאת מקבלת לידייך את הנייר של פורום קהלת, שאת מגלה מהר מאוד שיש שם פשוט רעיונות משיחיים, איך את מסבירה לעצמך שמצליחים להשתיק את הביקורת של מי שכתב את הפרק על כלכלי, הדוקטור מיכאל שראל?
הסיפור פה הוא מאוד לא פשוט, כי מבחינה, אני כלכלנית ליברלית, זאת אומרת שאני אוהבת את הרעיון שאנשים יש להם את החירות להחליט. אני לא אוהבת מדינות, אני לא אוהבת ממשלות חזקות, אני לא אוהבת ממשלות שמחליטות במקום הפרט. אני רוצה שהמדינה תיכנס רק איפה שיש ממש מה שנקרא כשל שוק. אם אין כשל שוק, לא צריך מדינה, לא צריך ממשלה. הפרט יכול להחליט כשעצמו. ולכן אני בעד באמת תקציבים הרבה יותר קטנים. אבל מה שקרה הוא שפורום קהלת הלך גם לא רק על הצד הכלכלי, אלא על הצד הרעיוני, ובצד הרעיוני הוא אהב את הרעיון שמדינה צריכה להיות מדינה הלכתית, מדינה שיש בו את המושג, אם אתה רוצה, של אנחנו נהיה מדינה שהתורה תשלוט בנו. וברגע הזה הם ניבדו את כל הבלמים, וברגע שהם נכנסו עם הרעיון של לעשות שינויים בדמוקרטיה הישראלית כדי להביא לכך שאנחנו נהיה מדינת הלכה, אני לא יכולתי ללכת איתם, למרות שמבחינה ליברלית, וזה מאוד מעניין, מבחינה כלכלית הם ליברלים, אבל מבחינה דתית וחוקית הם רוצים מדינת הלכה. וזה הורס את מדינת ישראל, כי היהדות, איך שאני מבינה אותה, איך שאני ראיתי את הערכים, מתי התחילה היהדות? מיציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? זה להביא את החירות לעולם. עם ישראל הביא את החירות לעולם. ומה אנחנו עושים עכשיו? העולם החרדי בוגד בערכים של חירות, בוגד בערכים של היהדות, בוגד בערכים של בחירה חופשית. וכל זה מכיוון שהוא התרגל לרעיון שיש לו כוח פוליטי, והוא הורס את עצמו, והוא הורס את מדינת ישראל, וזה קשה לי מאוד, כי אני בא משם, ואני רואה איך העם שממנו אני גדלתי, הורס את כל הערכים שמשם באתי. וזה, אתה לא מבין כמה שזה כואב לי, כי זה לא שאני הייתי לא דתית ואני רואה את החרדים ואני אומרת מה הם רוצים, אילו. לא, מה רוצה, מה עשתה המשפחה שלי? איך הרבנים שהאמנתי בהם הורסים את המדינה? זה מבחינתי קושי ממש הכי קרוב, כי זה קרוב אליי. ואני מבינה שהם טועים, ואני מבינה שהם טועים רק בגלל סיבה אחת, כוח, כסף וכבוד, הורס.
אם הבנתי ממך, אז לא נפלת מהכיסא כשראית את הקווים הכלכליים של פורום קהלת, אז איך את מסבירה את זה שכל מיני כלכלנים ואנשי הייטק יצאו כנגד ואמרו שזה יהרוס את הכלכלה?
מה שיהרוס את הכלכלה זה לא הצד הכלכלי. מה שיהרוס את הכלכלה, ובזה אני מסכימה לגמרי, הצד המשפטי. זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם מה שפורום קהלת כותב מבחינה כלכלית. פה ושם אני לא מסכימה על איזושהי נקודה. אין לי שום בעיה. זה רק הצד המשפטי. הצד המשפטי יביא, ופה זה מאוד מאוד מעניין. כולנו מתווכחים עכשיו על כל הסעיפים השונים, על העילה לסבירות, אם תהיה התגברות, על השאלות הטכניות האלו שהמשפטיות. מה שאנחנו לא מדברים, וכאן הכלכלנים לא מסבירים את ההסתכלות שלהם, ואני דווקא אשתמש במה שלמדתי בתקופה שאני באמת התעניינתי ביהדות. ביהדות, בתלמוד, שואלים את השאלה, מה נפקמינה? זאת אומרת, מה הסיבה לכך? אם משנים משהו, מה נפקמינה? אז באמת, מה נפקמינה של השינויים האלו? לא אכפת לי אם זה יהיה התגברות או סבירות או הכל. הם יביאו השינויים שלוין, אבל במיוחד ביבי רוצה, וגם החרדים וגם המתנחלים, צריך לומר, הם רוצים שלושה דברים. שחיתות, כי שחיתות מאפשרת להם, הם יהיו חוקים שיאפשרו שחיתות. כל אחד יוכל לבחור, הם יכולים לבחור שופטים שיהיו אפילו במשפחתם. והאם אתה תדע אם הזכויות קניין שלך על הדירה שלך בעוד 20 שנה יהיו? נניח שמישהו רוצה את הדירה שלך והכל יהיה מושחת, הוא לא ימצא דרך כבר לקחת ממך? ברור שכן, ולכן זה יביא להרס הכלכלה, זה מה שהכלכלנים אנחנו אומרים. מי בחוץ לארץ יהיה מוכן להשקיע בישראל כשאנחנו רואים שהמערכת המשפטית לא תהיה עצמאית? מערכת משפטית לא עצמאית זה אומר שחיתות. שחיתות זה אומר שאתה מאבד כל האפשרויות של זכויות קניין. הדבר השני, החרדים רוצים להמשיך לקבל את הכספים, אבל גם לא רוצים את הגיוס. איך אפשר לחשוב שהיהדות, שהיא הייתה הסמל לחירות והסמל לשוויון תומר, כן, אנחנו אומרים צדק צדק תרדוף, תאפשר לקבוצה לא להתגייס כאשר האחר מתגייס ושומר על מדינת ישראל? אנחנו מכירים כולם את את המשפט שבמלחמה אפילו חתן וכלה יוצאים מחופתם ומחדרם. מה זה הסיפור הזה? איך אפשר לסלף את היהדות? אני לא מצליחה להבין איך אנחנו לא רואים את זה כל כך ברור, ואין אנשים שאומרים את זה אנחנו לא נסכים. בשום פנים ואופן לא נסכים לאי שוויון הזה, שאחד משרת והשני לא. אחד מקבל תקציב על מה?
וברשותך,
על כך שהוא לא עושה כלום,
והשני לא. וברשותך הדבר השלישי, כי זמננו נגמר, הדבר השלישי...
כן, הדבר השלישי הוא שגם מבחינת מדינת ישראל, יש לנו זכויות על המדינה הזו, אבל אנחנו לא צריכים להתנהג כמו שהתנהגו השבוע. זו לא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא לא לעשות פוגרומים בלא יהודים. זה לא ייתכן מה שקבוצה קטנה עשתה. אנחנו חייבים לצאת כולנו ולומר, זו לא דרכה של תורה. לא האי-גיוס, לא הדרך הברוטלית מול לא יהודים. איך אפשר שישראל, שההלכה, היהדות שתמיד הייתה בהתחרות, דווקא מאבדת את הרעיון הגדול הזה? ולא רק זה, הנקודה האחרונה, דווקא בחסידות תמיד סיפחו שאחד הרבנים היה אומר, כשאתה תגיע לעולם הבא לא ישאלו אותך למה לא היית רבי כך וכך, אלא למה לא היית אתה בעצמך. וזו נקודה שאני כל יום שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי שבדיוק כשאני אעלה למעלה יאמרו, האם עשית מה שהיית חייבת לעשות? אני מסתכלת על החרדים האלו שסך הכל לא יכולים להתפתח, שלא נותנים את החירות העצמית, את הבחירה החופשית. הם יכלו להיות חצי מהם מדענים, חצי מהם מוזיקאים, להתפתח בעולם הזה, ושמים אותם ממש כמו עבדים של הרבנים שלהם, וגם זה מעציב אותי מאוד.
לא נותר לי אלא לאחל לך שיקחו הרבה שנים עד המפגש הזה שדיברת עליו עכשיו, כדי שהאווירה תהיה מאוד נעימה לסיום השיחה, הבטחתי לך שיר.
אז השיר שבחרתי הוא מה ליברטה, החירות שלי,
כן.
של ז'ורז' מוסטקי,
כן.
כי מבחינתי זה מה שכל אחד ואחד צריך לעשות, את הבחירה החופשית שלו, למצוא את המקום שלו בעולם. ואני מאמינה, כמי שבא גם מצרפת, באמת בערכים של חירות, צדק ואחווה. ואני מקווה שמדינת ישראל נעבור את זה ולא נאפשר לאבד את הערכים האמיתיים של היהדות, חירות וצדק, והערכים האמיתיים של הדמוקרטיה, שזה חירות ואפשרות של בחירה חופשית ופיתוח וצמיחה כלכלית.
אני מודה לך מקרב לב, פרופסור אליס ברזיס.
שלום.
תודה רבה לטכנאים נויה משיח וחיים זקן. תודה לדנה אסרף, לגלית רום וליגאל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים ושבוע טוב.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle.